שלום וברכה. ב-17 בתא. היום יום שלישי, 17 בתמוז, תשע"א, יום התענית. ב-17 בתמוז החלה תקופה חשובה של 40 יום. כלומר, יותר נכון, בי"ח בתמוז, משה התנפל 40 יום ו-40 לילה והתפלל. תפילה של 40 יום זה לא דבר של מה בכך, הגמרא אומרת שזו התפילה הארוכה ביותר שיש, כך שמי שמעריך בתפילתו יאמרו וכי מעריך הוא יותר ממשה, ואם הוא מקצר בתפילתו יאמרו וכי הוא מקצר יותר ממשה שאמר אל נא רפנא לה. אם כך, יש לתקופה הזאת שמתחילה ב-17 בתמוז ומסתיימת בסוף חודש אב, ערב ראש חודש אלול, יש אופי מיוחד שנקבע על ידי מעשה התפילה של משה באותם 40 יום. מה משמעותן? הרי יש לנו בין מתן תורה לבין יום הכיפורים 120 יום, 40 יום שבהם משה שהה בהר, ובסוף אותם 40 יום קיבל את הלוחות הראשונים ושברם. 40 יום אמצעיים שאין בהם בעולם לוחות, יש רק שברי לוחות. אחר כך עוד 40 יום שבהם משה עולה כדי לקבל את הלוחות בפעם השנייה, והוא יורד ביום הכיפורים עם הלוחות השניים השלמים. כך, הלוחות השניים. בפעם השלישית, לא, הוא לא עלה פעם שלישית, הוא עלה פעם שנייה. הוא התפלל, הוא היה פעם ראשונה בהר, אחר כך 40 יום התפלל למטה, לא בהר, למטה, למרגלות ההר, ובפעם השנייה עלה בשביל ה-40 יום השלישיים כדי לקבל את הלוחות השניים. ואם כן, הגיע ביום הכיפורים, כך שיום הכיפורים הוא יום קבלת התורה. ברור. השאלה, מה המבנה הזה אומר לנו? מה המשמעות של המבנה הזה של הזמן? 40, 40 ועוד 40. למה בכלל צריך 40 יום כדי לקבל את התורה? ולמה צריך 40 יום של תפילה וכדומה? לא, לא, זה ידידיה. אני שואל כדי לענות. אני שואל לא כדי שתענה, אני שואל כדי שאני אענה. דהיינו שזה מה שנקרא שיטה דידקטית. לפעמים שהמלמד מביא שאלה, כי הוא רוצה לענות עליה, זו הצורה שלו להסביר את זה. בסדר? טוב. אז אם כך, השאלה היא מדוע צריך 40 יום בשביל לקבל את התורה. ויש על זה הסבר מעניין של רבי יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל אומר שגילו לנו חכמי הקבלה שמספר העולמות הוא 4, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל עולם ועולם נברא ב10 מאמרות, אז 4 כפול 10 יוצא 40 יום. כיוון שהתורה היא התוכנית הפנימית של כל הבריאה כולה, לכן צריך 40 יום ו40 לילה של השגה כדי לקבל את התורה. ולכן גם מצאנו 40 יום ו40 לילה של המבול, שזה התקופה של מתן תורה לאותו דור וכדומה. יש אם כן 40 יום הנדרשים לקבלת התורה. אותו דבר מצאנו ביחס לאליהו הנביא, עליו השלום, שכאשר נמאס לו מההתנהגות של היהודים, אז הוא הולך מבאר שבע עד הר סיני, לוקח לו 40 יום ו40 לילה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו40 לילה, ושם הוא שומע דברי מוסר מפי השם. אז מה זה אותם 40 יום? זה גם כן קבלת תורה מחדש. אליהו הנביא היה צריך כמין איפוס בתפיסת התורה שלו, ולכן הלך 40 יום ו40 לילה. אז אם כך, יש לנו 40 יום ראשוניים של קבלת התורה, ו40 יום אמצעיים שבהם אין קבלת התורה, יש תפילה. מה זה אומר? זה אומר שהתפילה היא התגובה לתורה. אם התורה היא ממעלה למטה, יש 40 יום של ממטה למעלה, שבהם יש ביטוי לרצון של האדם לעלות אל אותו הגובה שממנו התורה באה. לכן, למשל, יש לנו ספר שכל כולו ענייני תפילה, קוראים לו ספר תהילים. מכירים? ספר תהילים. ספר חשוב מאוד, מומלץ לקרוא מדי פעם. בספר הזה יש חמישה ספרים. הנקרא עם ספר ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי, נכון. ספר חמישי. עכשיו, חמשת הספרי תהילים מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. אומרים את זה ביהי רצון שאחרי ספר תהילים. אומרים, יהי רצון שבזכות ספר ראשון של ספר תהילים שקראתי, שהוא מכוון כנגד חומש בראשית, תעשה כך וכך. מה, בשביל מה צריך לחלק את התהילים לפי חמישה חומשי תורה? זה פשוט בגלל שהתורה היא ממעלה למטה, התהילים זה התגובה שלנו אל אותה תורה שהיא ממעלה למטה, לכן זה מכוון זה כנגד זה. לכן יש 40 יום של תורה, כנגד זה 40 יום של תפילה. למה אני כל כך מדגיש את הנקודה הזאת? בגלל שיש סכנה שמתלווה לתפילה. יש בכלל סכנה שמתלווה לכל המהלך שבו האדם מבטא התעוררות משלו, ממטה למעלה. כל ספר הכוזרי מאמר ראשון מכוון כנגד הנקודה הזאת, שהדבקות בשם, דרכי השגת השם, אינם תלויים באדם ובסברה שלו, אלא זה תלוי בהוראה שבאה מלמעלה. כך שאין ביהדות מה שמצוי בשאר המקומות, מה שנקרא מיסטיקה. מיסטיקה יהודית, אין דבר כזה. יש לעומת זה תורת הקבלה, כלומר לקבל, דהיינו שאנחנו מקבלים ממעלה למטה. אבל יש גם הצטרפות של התנועה הנפשית העצמית של האדם למה שבא מלמעלה. לכן יש למשל אצל חסידי ברסלב הנקודה של ההתבוידדות. אתם יודעים מה זה התבוידדות? זה התבודדות. זה שהאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא איך שבא לו. איך שבא לו. ונשאלת השאלה, כשאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא איך שבא לי, מה עשיתי בבוקר בתפילת שחרית? הלכתי לבית הכנסת והתפללתי לפי הנוסח או לא? התשובה היא שכן. כלומר, רבי נחמן לא החליף את התפילה בהתבודדות, אלא אומר, לך תתבודד ותדבר בשפה פשוטה לאותו אלוה שפנית אליו בנוסח שנקבע לך בבית הכנסת. זאת אומרת, יש קודם כל אורה ממעלה למטה, אחר כך ממטה למעלה. אם לא, אז אנחנו מגיעים לכל מיני שטויות והבלים שיש להם יכולת לחלות את הנפש יותר מאשר לבנות אותה. אז אותם 40 יום של תפילה באים בעקבות 40 יום של תורה. מתוך כך מתגלה תורה חדשה, זה הלוחות השניים בעלייה השנייה של משה אל ההר, שמסתיימים ביום הכיפורים. זה המבנה הכללי. עכשיו, מה שהייתי רוצה ללמוד איתכם, זה המשמעות של אותם 40 יום האמצעיים. כדי להבין את 40 יום האמצעיים, אני צריך להבין משהו לגבי 40 יום הראשונים. הרי מה קרה בי"ז בתמוז? הדבר הראשון זה היה שנשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות, זה ביטוי מעניין. למה לא אומרים? שבר משה את הלוחות. מה זה נשתברו? נשתברו, הכוונה שכאילו הן שוברות את עצמן, הלוחות. כנראה שיש בתוך הלוח הכנה, בתוך הלוחות הכנה לשבירה. כאילו מראש זה מסודר בתוך המבנה של הלוחות הראשונים שהן יכולות להישבר. להישבר, וזה הנשתברו הלוחות. יש את השאלה, האם המעשה הזה של שבירת הלוחות הוא דבר חיובי או לא? אתם יכולים לענות. הפעם אני שואל את השאלה, אתה רואה ידידיה, לפעמים המרצה נותן את השאלה כי הוא גם מעוניין שהציבור יענה. אז אני שוב חוזר על השאלה, האם זה טוב או זה לא טוב שנשתברו הלוחות? יפה. נכון, יפה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסכים על ידי משה ששבר את הלוחות, יישר כוחך ששיברת. כן, מה רצית לומר? אותו דבר. יפה מאוד. כן, זאת אומרת, הלוחות הראשונים אשר שיברת, אמרו חז"ל, יישר כוחך ששיברת. אם כן, יש משהו חיובי בשבירת הלוחות. אז למה עושים תענית על זה? עושים תענית על זה כדי לקלוט את הקדושה שיש בשבירת הלוחות. כלומר, שבירת הלוחות זה אומר שבתוך הקודש פנימה, בנקודה היותר מרכזית של המציאות, יש מקום לשבירה. יש סדק. שאלה היא, מה זה אומר? אנחנו בני אדם, אנחנו לא לוחות, אנחנו סדוקים. מלכתחילה. סדוקים זה במקרה הטוב. הרבה פעמים אנחנו שבורים, גרוסים, תכונים. כן? זה מה שעושים לנו החיים. אז נשאלת השאלה, אם אני כזה שבור וסדוק ותכון, האם יש לי יכולת של דבקות בבורא? הרי הבורא הוא שלם. זה בעיה. כלומר, יוצא לפי זה כשאדם נתון בצרה, יש לו שתי צרות. א', עצם הצרה. ב', העובדה שהצרה מרחיקה אותו מהבורא. אז לפחות כדי לפתור את הבעיה השנייה, הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה משבר כביכול לבריאות, שיהיה משבר כביכול בעליונים, ועל ידי השבירה שבעליונים, אז יש לנו דבקות בשבירתנו. זאת אומרת, כביכול, אתה אומר, מה למעלה שבור, אף אתה שבור, ואז יש דבקות. זה היסוד. עכשיו, אני רוצה להבין למה נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות בגלל מעשה העגל. העגל. ואני רוצה להבין מה זה מעשה העגל. מעשה העגל מתי היה? באיזה תאריך? ט"ז בתמוז, נכון. אתמול. דווקא על זה לא עושים תענית. מעניין. עכשיו, מתי ניתנו הלוחות בידי משה? באיזה תאריך? ט"ז גם כן, נכון? כתוב, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים כתובים באצבע אלוהים. יפה. המעשה הזה, אם אנחנו נשים לב, המעשה הזה הוא נקודת ההשקה היחידה שהייתה אי פעם בהיסטוריה בין הנברא לבורא. כל השאר זה לא היה כך, כן? אבל כאן הייתה נקודת השקה לחלקיק שנייה, לא יודע איך אפשר למדוד את זה, אבל לחלקיק שנייה היה מצב שבו הלוחות והנברא, זאת אומרת, הבורא והנברא אוחזים באותם הלוחות. איך כתוב בירושלמי? שהלוחות היה אורכם 6 טפחים. 2 טפחים בידיו של הקדוש ברוך הוא, מכאן שידיים זה אורך של 2 טפחים. שידיים הם באורך של 2 טפחים. אם אתה פושט את היד, אז יש אורך של 2 טפחים. נכון? אז היו 2 טפחים בידיו של הקדוש ברוך הוא, 2 טפחים בידיו של משה, ו2 טפחים חלק באמצע. בדיוק ברגע הזה, בני ישראל מבקשים לעשות את העגל, בדיוק ברגע הזה. איך אני יודע? מיד אחרי הפסוק הזה, זה בספר שמות פרק למד ב', כן, אני קורא, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. כלומר, בקשת העגל הגיעה ברגע שמשה תופס את הלוחות. נשאלת השאלה, מדוע לא לפני זה? או מדוע לא אחרי זה? המהר"ל מסביר בנצח ישראל, כדרכו, שמאחר וזאת הייתה הנקודה העילית ביותר, של מעלת ישראל, באותה שעה בא יצר הרע. כלומר, כי יש ניגוד בין הנבדל לבין הטבע. הנבדל נבדל, הטבע לא מסכים לנבדל. ומה הכוונה? תיקחו למשל שולחן גדול, לא השולחן שעומד כאן לפניי, שמונח כאן לפניי, אלא תיקחו שולחן גדול, מאוד. נא לחסות את השולחן הגדול במפה. עכשיו, יש תופעה פיזיקלית ידועה. אם מנסים להרים את המפה מהאמצע, על ידי צביטה של המפה, היא נדבקת לשולחן. למה? הלחץ האטמוספרי שעל כללות המפה מתנגד. אז כאילו עכשיו אתה צריך להרים לא רק את הנקודה הפנימית, אתה צריך בעצם להרים את כל עמוד האוויר עד גובה השמיים שעל המפה הזאת. לכן זה מדביק. זאת אומרת, יש ניגוד, כלומר בעצם הטבע מבטל את החריג. משל למה הדבר דומה? אם תיקח 100 אפרוחים צהובים, וביניהם תניח אפרוח אחד שחור. מה יקרה? הם יאכלו אותו. הם יאכלו אותו, יארגו אותו. למה? כי הוא שחור. הם צהובים והוא שחור. כלומר, החריג נדחה על ידי הטבע. כמו כן גם, המצב הזה שבו ישראל מקבלים את הלוחות, על ידי משה, זה מצב חריג לחלוטין לעומת הטבע. נקודת ההשקה בין הבורא לנברא. לכן באותה שעה, בכוח נגדי לבטל את זה. זה העגל. מעשה העגל. טוב, יש פה שאלה. שלום לכבוד הרב, בנוגע להתבודדות של ברסלב, האם יש עניין לכפות על האדם את ההתבודדות, או שזה צריך לפרוץ ממנו החוצה? תודה. אין עניין לכפות. כופים הלכות. אין הלכה שצריך לעשות התבודדות, אז לא כופים דבר כזה. אדם גם צריך לכפות על עצמו. כן. האם במעמד הר סיני לא הייתה נקודת השקה? הייתה. ואז בדיוק משהו התנגד, שהם אמרו אנחנו לא רוצים. בדיוק, זה השורש של זה. יותר מזה, כתוב מיד אחרי מעמד הר סיני, וידבר השם אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. חז"ל אומרים, למה הוא אמר להם את זה? כי באותה שעה הם חשבו לעשות את העגל. כלומר, מחשבת העגל התחילה מנקודת ההשקה של מעמד הר סיני. יוזמת העגל מהשעה שהלוחות ניתנים. כלומר, אנחנו רואים שיש קשר הכרחי כמעט בין ההתגלות לבין העבודה זרה. יוצא לפי זה שלפני מעמד הר סיני, אף אחד, או לפני נתינת הלוחות, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לעשות את העגל. מובן? זה פשוט דבר לא הייתה השתוקקות לאדם לעשות את דבר כזה. זאת אומרת שבמילים אחרות, מה שגרם למעשה העגל זה הלוחות. מובן? כלומר, כי יש, ברגע שהקודש מתחיל להופיע בעולם, יש התעוררות של האדם להידבק בקודש. הכרחי. עכשיו נשאלת השאלה, אז האם אי אפשר היה למנוע את זה? כן, היה אפשר למנוע את זה. אם הלוחות היו ניתנים איפה? למטה. במקום שמשה יעלה אל ההר. היה יכול לשבת בתוך העם, לקבל את הלוחות בתוך העם, ואז זה לא היה קורה. כל מה שקרה זה בגלל הפרש הזמן. כיוון שזה לוקח זמן לרדת מן ההר, לכן בינתיים עושים את העגל. מובן? זאת אומרת תמיד ההפרש בין המוחלט לבין המציאות, והוא בא לידי ביטוי במרחק הפיזי שיש בין פסגת ההר לבין תחתית ההר, זה מה שגורם שהרגש הדתי מופיע בעולם, והוא מביא איתו את המשברים שלו. עד כאן ההתחלה. כן, עכשיו אני רוצה לגבי אותם שני לוחות, שני טפחים שבידי הקדוש ברוך הוא, שני טפחים שבידי משה. אז שואל המהר"ל, מדוע יש טפחיים חלק באמצע? אומר המהר"ל, דבר פשוט. אם לא היה טפחיים חלק, לא היה קשר בין הבורא לנברא. כי יש לנו הלכה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטייה, וזה אומר אני מצטייה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. מה הדין? לא נכון. נכון שזה כתוב במשנה מה שאמרת, יחלוקו, אבל זה לא נכון לפי הגמרא. לפי הגמרא, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת. ומה שנשאר באמצע, יחלוקו. יוצא שכל אחד, עד היכן שידו מגעת, זה התחום שלו. אז אם היה שלושה טפחים בידי הקדוש ברוך הוא, שלושה טפחים בידי משה, למשל, אז זה אומר שמחצית מהלוחות זה שייך לקדוש ברוך הוא, מחצית מהלוחות שייך למשה. אבל לא כך הייתה המציאות. המציאות הייתה, ואז יוצא שבעצם לא היה שום מגע בין העולם האלוהי לעולם האנושי. ודווקא הטפחיים חלק זה המקום שבו הם שותפים. השותפות הזאת היא החיבור. עכשיו, המדרש אומר, ירושלמי, שכיוון שביקשו ישראל לעשות את העגל, לעשות את אותו מעשה, אז באותה שעה הקדוש ברוך הוא רצה למשוך את הלוחות בחזרה. התחיל ככה להפעיל לחץ, למשוך את הלוחות בחזרה. וגברו ידיו של משה והוא חטף אותם. שעל זה נאמר, ולכל היד החזקה אשר עשה משה, מה זה היד החזקה אשר עשה משה? שהוא חטף את הלוחות. כן? רעיון. לחטוף את הלוחות. זה אומר שמשה יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. הכיצד? אלא, מסביר המהר"ל, מאחר ומעניינן, ממהותן של הלוחות להינתן, לכן המקבל חזק מן הנותן. זה עניינה של התורה. אם התורה הייתה חוכמה, אז היא לא הייתה ניתנת דווקא. זאת אומרת, זה שיש מישהו שמגלה אותה, זה מקרי. זה לא מהותי בתורה. אבל מאחר והתורה עניינה להינתן, כיוון שהיא דיבור, היא פנייה אל מישהו, אז המקבל חזק מן הנותן. לכן הוא מחזיק את זה. לכן למרות הכל, התורה ניתנה. במילים אחרות, מעשה העגל הוא חלק ממתן תורה. אם זה ככה, אז למה אני אין שום? גם אני שואל. אין לי תשובה. לכאורה, זה בסדר גמור. כל המעשה של העגל הוא חלק מהאסטרטגיה האלוהית של מתן התורה. צריך אם כן שהלוחות יינתנו, צריך שהם יישברו, וצריך שיינתנו לוחות חדשים. זה חלק מהתוכנית האלוהית. יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנו תודה, ששיחקנו יפה בהצגה שהוא הכין לנו, שהוא היה מוכן, שהוא רצה שאנחנו נעשה את העגל כדי שיישברו הלוחות. כן.
הבנתי למה כשניתנים הלוחות אז מתעורר הכוח
בתחתית ההר,
אבל בפועל לבצע את זה, זה
בחירה
חופשית, אין בחירה חופשית בזה?
כן, השתוקקות זה אפשר להבין. עכשיו, לבצע זה עניין של בחירה חופשית, אתה צודק, לא כל בני ישראל עשו. חלק עשו, חלק לא עשו. נכון.
פה היה חטא.
אז פה היה חטא, אז הקדוש ברוך הוא יצא בסדר. סינגרת עליו, יפה? כן. יפה. לא רק דור המדבר, אלא כולנו. זאת אומרת, אנחנו כולנו שפני ניסיון בניסוי אלוהי גדול. כן. אנחנו משחקים דווקא די טוב, זה עובד די טוב, זה כבר 4,000 שנה בערך, מאז אברהם אבינו עד עכשיו, שזה עובד, זה לא רע. כן. עכשיו, איפה הם? כן, נאמר כך. בעצם, מה הם רוצים? הם רוצים לעשות... בני ישראל, הם רוצים לעשות לוחות בעצם. אין להם לוחות. מאוד חבל, הלוחות לא הגיעו. אגב, מעניין מאוד שיש כמה מסורות על כל מיני שבטים, אינדיאנים וכדומה, שגם כן טוענים שהם קיבלו לוחות אבן, שניים, מהאלים שלהם. זה לא רק אצלנו נמצא, זה נמצא גם כל מיני מסורות מקבילות. רק דבר אחד אין אצלם, לא שוברים את הלוחות. אצלנו הלוחות נשברו. זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חי. זאת אומרת שאנחנו מכילים בתוך השלימות האלוהית גם את האפשרות של השבירה. עכשיו, מה הם רצו? הם רצו לעשות משהו במקום הלוחות. אין להם משהו, אז בינתיים הם עושים עגל מזהב. השאלה היא, למה זה לא בסדר? איפה כתוב שאסור לעשות עגל מזהב? ולהשתחוות לו. זה לא אני רק שואל, זה משה שאל את זה. משה שאל את הקדוש ברוך הוא, ככה מובא במדרש תנחומה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הם לא בסדר, הם עשו עגל זהב. אמר משה, ואז מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אבל זה אני אמרתי שלא לעשות. איפה אמרת? אמרתי בהר סיני, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אמרתי, משה אמר, איפה זה כתוב? אמר לו, זה כתוב בלוחות שאתה מחזיק ביד. משה שבר את הלוחות, אמר, ועכשיו איפה זה כתוב? משה רצה לסנגר על האומה, זה... אבל אני שוב חוזר, אני חוזר על השאלה. בעצם, איפה נאמר שאסור לעשות עגל מזהב ולהשתחוות לו? בעשרת הדיברות. זאת אומרת שלפני עשרת הדיברות, זה היה מותר או זה היה אסור? היה מותר. נגיד מישהו רצה לעשות ג'סטה לקדוש ברוך הוא, ולעשות לו פסל. ולהקריב קורבנות מול הפסל הזה, לכבוד השם. זה היה בסדר או זה לא היה בסדר? בסדר. לא רק שזה היה בסדר, הוא מקבל על זה שכר. לא רק שהוא מקבל על זה שכר, לא רק שזה היה בסדר, אלא שמישהו באמת עשה את זה. מיכה, נכון? מיכה. נכון? איך כתוב? זה מפורש כאן בספר שופטים. סיפור מאוד יפה כזה. כן? איך כתוב? ויהי איש. כן, הוא קורא בשופטים י"ז. ויהי איש מהר אפרים, ושמו מיכאי הוא. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית, וגם אמרת באוזני. כלומר, מישהו גנב מאמו 1,100 כסף, והיא כללה את הגנב, כן? ואת עלית, נשון כללה. וגם אמרת באוזני, הנה, הכסף איתי, אני לקחתיו. אז הוא שמע את הכללה של אמו, והוא חזר בתשובה, יחזיר את הכסף. ותאמר אמו, ברוך בני לאדוני. כן? כלומר, זה משפחה דתית, מאמינים. הוא חוזר בתשובה, היא אומרת ברוך השם, כל הכבוד, יפה מאוד. וישב את 1,100 הכסף לאמו. ותאמר אמו, עכשיו, אמו מתרגשת מאוד, היא ממש צדיקה, היא לא רוצה לשמור את הכסף הזה בשבילה. ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לשם, מידי, לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותיתנהו לצורף. ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכאיהו, והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן. יפה. כלומר, רוצים לעשות מעשה גדול למען השם, עושים פסל ומסכה מהכסף, בונים איזשהו מזבח, עושים כהן וטרפים, ועובדים את השם מול הפסל הזה. מה הבעיה? זה בסדר. למה זה בסדר? חז"ל אמרו, זה היה לפני מעמד הר סיני. איפה זה קרה? במצרים בכלל. נכון, האיש הזה מהר אפרים, הוא עלה ממצרים, וכל הסיפור עם אמא שלו זה היה במצרים. זה מה שכתוב, בימים ההם אין מלך בישראל. כן, משה עוד לא הגיע אפילו. מה?
כן, ואיך מסדרים עם יונתן בן גרשון?
יונתן בן גרשום.
בן משה, שהוא הכהן.
נכון, מה הבעיה? זה קרה לך. הוא הנכד של משה, יפה.
ובכל זאת קורה לפני מה?
לא, זה לא קרה לפני. זה שהוא עשה את הפסל ומינה את יד אחד מבניו, את אחד מבניו, הוא מילא את ידו כדי להיות כהן, זה קרה במצרים. בסדר? הוא עשה בית מיכה וכו'. אחר כך הגיעו לארץ ישראל עם זה. כן, איך כתוב? ועבר בים צרה, זה פסל מיכה שעבר עמהם בים. כלומר, בתוך המזוודות של מיכה, כשהוא עובר את ים סוף, והוא עומד בהר סיני ושומע לא יהיה לך אלוהים אחרים, יש לו במזוודות פסל מיכה. והוא ממשיך, כן, הוא היה איזה יופי. עכשיו, את הפסל הזה, אם משה היה מגלה אותו, מה משה היה עושה? לא היה עושה שום דבר. הרי אסור להרוס פסל כזה, זה פסל שהוא הקדש. נכון? איך כתוב? לא תעשון כן לשם אלוהיכם, אסור להרוס דברים שהם לשם שמיים. לכן משה ודאי גם כנראה ידע על הפסל הזה ולא עשה ממנו שום דבר רע. כן? השאיר אותו כמו שהוא. וזאת אומרת שיש בתוך עבודת השם ממדים אליליים. אתם יודעים מה הם הממדים האליליים שיש בעבודת השם? יראת העונש. יראת העונש זה עבודה זרה מותרת. מותר להתיירא מן הגיהינם. הרי יש אנשים שהם לא עובדים, שהם מקיימים את כל השולחן ערוך, כי הם עובדים לתנור של הגיהינם. הם מפחדים מאוד להישרף. וזה פסל מיכה, זה מותר. בסדר? זה מותר כי מתחשבים עם החולשות של האדם. עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא רוצה יותר פסלים, אז הקדוש ברוך הוא, אז זה נאסר. אז היה אסור לעשות את העגל. אז יש את השאלה, מה הייתה הסברה של אותם עובדי העגל שהם חשבו שזה מותר להם? למה הם חשבו שזה מותר? הם אמרו, זה היה אסור כל זמן שהשם אומר את זה למשה, אבל משה מת, וכנראה שהתקפות של האיסור הזה היא פונקציה של היות משה חי. אם משה מת, אז זה מותר. יש היגיון, לא? מה? למה? ובודך שיש היגיון. הרי, איך נאמר? הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, שכל עשרת הדיברות היו כדי לאמת את נבואתו של משה. אז אם כן, הם תלויים באיש משה. אם האיש משה מת, צריך לבחון את הכל מחדש. מה? שתי הדיברות הראשונות, השם שמע מהשם ישירות. השם שמע מהשם ישירות, כן. מה הוא שמע ישירות מהשם? שהשם מדבר עם משה. נכון? שמעו ישירות שהשם מדבר עם משה. אז גם, כאילו, גם הם שמעו. זה מופנה גם אליהם. על כל פנים אמרו, אם ככה, אם זה כדי לאמת את נבואת משה, אם משה מת, אז צריך לבחון את הכל מחדש. כן. נכון. כן, אבל מה הוא אמר? הוא דיבר עם משה, הוא דיבר איתם ישירות, אבל כתוב שעל זה נאמר, לבעבור ישמעם מדברים עמך. כלומר, כשאני מדבר עמך, את מה שאני רוצה להגיד להם ישירות. והרי מה?
מבינים שהתוכן מגיע אליהם.
התוכן מגיע אליהם, בזכות משה. כי זה כדי לאמת את נבואת משה. והראיה, זה מה שהם אמרו הרי. הם אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו ארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זה הסברה, פשוט מאוד. סברה הגיונית. תשים את עצמך במקומם. תחשוב לרגע, מה אתה היית חושב? טוב, אולי לא היית מסכים. אני אולי הייתי כן מסכים, אני יותר רך הדמיון. כן, עכשיו, עכשיו, הם עושים עגל, האמת היא, הם לא בדיוק עושים, הם פונים למומחה לענייני דת, לאהרון. ואהרון גם כן לא בדיוק עושה, הוא לוקח זהב, והוא זורק באש, יוצא לו העגל. איך יוצא לו עגל? אני לא יודע בדיוק, אבל יוצא לו. יכול שכשהוא חורט, הוא לא יודע בדיוק איזה צורה תצא לו, יוצא לו העגל. נשאלת השאלה, למה יצא להם עגל? לכאורה היה אפשר לעשות משהו אחר. קרובים, והיה בסדר. אם הם היו עושים קרובים, הייתה טענה נגדם? הרי זה מצווה לעשות קרובים. השם עדיין לא ציווה לעשות קרובים. אבל הוא עתיד לצוות. אז הוא היה אומר, וואי, איזה יופי שהקדמתם את רצוני. אני רציתי לצוות עליכם לעשות קרובים מזהב. איזה יופי, עשיתם את הקרובים עוד לפני שציוויתי. כל הכבוד. אבל דווקא יצא עגל. כיוון שיצא עגל, הקדוש ברוך הוא כועס. חבל. אם היו קצת יותר יצירתיים, היו עושים קרובים, היה בסדר, נכון? מה? זה קשה יותר לעשות קרובים מאשר זהב, מאשר עגל. ככה אתה אומר? לא יודע, יש לך ניסיון בפיסול? לא יודע. אתה מוזר הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה קצת להוסיף על זה. הרי כתוב, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו נתי אלוהי כסף. אמרו חז"ל, מה זה לא לעשות אלוהי כסף? שלא לעשות קרובים מכסף. אז מה שמע? שמה זה הקרובים לפי זה? אלוהי זהב. אם כשאומרים לך, לא תעשוני אותי אלוהי כסף, חז"ל דורשים לא לעשות קרובים מכסף, משמע שחז"ל הבינו שאלוהי זהב זה הקרובים. אז אם כן, אלוהי זהב זה מצוין. אבל כתוב בהמשך, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זה, מה חז"ל דרשו, מה זה אלוהי זהב לא תעשו לכם? שלא תעשו קרובים, אפילו מזהב, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. יוצא לפי זה שהחטא של העגל זה החטא של עשיית קרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. דהיינו, ביטוי לרגש הדתי. אז נשאלת השאלה, אז למה הם לא עשו קרובים? בכל מקרה זה היה נפסל. כן? כלומר, היו צריכים לעשות קרוב מזהב, להשתחוות לו, בא היה משה, היה בא משה, הורס את הקרוב, עושה קרוב אחר, ואומר עכשיו לזה תשתחווה. כן, זה מה שקרה במקדש, הם משתחווים מול הקרובים. מבין את השאלה שלי? הבנת את השאלה? מה? אתה לא פה. זו הגדרה יפה. אתה יודע, יש ברבי נחמן מברסלב, יש לו איזה סיפור, מעשה באורח, בעל כנפיים. זה מסתיים שם בזה שבעל הבית קורא לאורח, אומר לו, תבוא. אני משתוקק לראות אותך, אומר, אין לי פנאי, כי אני בא אליך. סתירה פנימית. כן, מה אתה אומר? השאלה ברורה? מה, גם אתה לא פה? וואי, מה יהיה? מה? לא שתו קפה. אז הם לא במקום. כי קפה בגמטריה מקום, עם הכולל. כן? לא, זה נכון. קפה עם הכולל בגמטריה מקום. בהחלט. אז הם לא במקום. טוב, אני חוזר פה על השאלה. מדוע בני ישראל עשו עגל ולא עשו כרוב? פחדו שהעגל יאכל את הכרוב. אבל הם לא עשו את העגל. טוב, אז זה פתאום אתה פה. בסדר. עכשיו, אם תשימו לב, בספר תהילים, כשמתואר המעשה של העגל, נאמר כך. וישתחוו למעשה ידיהם, וימירו את כבודם, בתבנית שור, אוכל עשב. זה הגנאי, כלומר, מה לא בסדר בשור? זה שהוא אוכל עשב. לא יכולת להגיד ששור עושה מו, או שהשור, אני יודע, יש הרבה דברים מגילים בשור. בין היתר העתינים, דברים כאלה, לא יודע, כל מיני דברים. אז למה הכתוב אומר דווקא בתבנית שור אוכל עשב? כי כאשר השור אוכל את העשב, הוא מוריד את הראש אל האדמה. הוא מראה בזה את השיעבוד המחזורי אל הטבע. לעומת זה, כאשר האדם אוכל, הוא מרים את המאכל אליו. הוא מראה את העליונות של הצלם על פני הטבע. וזה נקרא כבודו של אדם. לכן וימירו את כבודם, שזה צורת קרובים, במפנים של אדם, בתבנית שור אוכל עשב. עכשיו, מאחר ולא הייתה להם התגלות, הם לא היו יכולים לבטא את הרגש הדתי שלהם, אלא בתבנית שור. ואם הייתה התגלות, אז הם היו עושים אוטומטית כרוב עם פנים של אדם. אני יודע אם שמתם לב שבתורה לא כתוב איך צריכים להיות הפנים של הכרובים. האם זה צריך להיות פני חתול, או פני נחש, או פני ג'ירפה, או פני אדם? זה לא כתוב. אז איך בצלאל ידע לעשות פני אדם? כי ברגע שזה בא ממעלה למטה, זה מקבל פני אדם, זה התבנית של הכבוד. מובן? זה הסיפור. עכשיו, שנייה. שלום כבוד הרב, איך הנשמה והמוסר האלוהי יכולים לשרוד בעולם הג'ונגל? זה לא קשור לנושא של השיעור, לא נענה. האם לא הייתה השתוקקות לעבודה זרה באופן כללי גם לפני מעמד הר סיני? מה הם ממתת שערי טומאה, אם אין קשר לעבודה הזרה? יפה מאוד. כל זמן שהיו במצרים הייתה השתוקקות לעבודה זרה של מצרים. כי כל זמן שהיינו במצרים, הכוח הרוחני ששלט עלינו היה אלוהי מצרים. ברגע שהשתחררנו משם, אז ההשתוקקות נעלמת. אין לנו כבר חפץ באלוהי מצרים. רק ברגע שמתחילים הלוחות לרדת, וזה קורה בתת זין בתמוז, אז מתחדשת ההשתוקקות האלילית, והיא פונה אל הקדוש ברוך הוא, והיא מקבלת את הצורה של העגל. יוצא לפי זה שישראל היו נקיים מעבודה זרה, מתתוו בניסן עד תתזין בתמוז. זו התקופה שבה היו ללא עבודה זרה. מכאן ואילך זה חוזר, ברגע שניתנים הלוחות. שלום לכבוד הרב, ונוגע לסיבת העגל. המדרש מספר שכל החולים נרפאו, והטבע דמם. כלומר, שבמעמד הר סיני נתבטלו גבולות הטבע. אז איך היה מקום לטבע להשפיע בדיוק בזמן הזה? תודה רבה. כן, בזמן מעמד הר סיני עצמו אי אפשר היה. אבל ברגע שפסק המעמד, אפשר. הקדוש ברוך הוא החזיק את בן אדם למקום ומשה את בן אדם לחברו. טוב, תלוי איך החזיק את הלוחות. זה צריך לעשות חשבון. בדיוק מה החזיק הקדוש ברוך הוא? הוא החזיק כנראה, אנוכי לא יהיה לך, לא תרצח ולא תנאף. זה הקדוש ברוך הוא יחזיק. משה יחזיק את זכור את יום השבת וכבד את אביך ולא תענה ולא תחמוד, ובאמצע נשאר מה שנשארנו. טוב. לא תישא ולא תגנוב, זהו. טוב, אולי לא חילקתי נכון, טוב, לא יודע. לכבוד הרב שלום, מדוע השם לא יכל באמת לתת את התורה בארץ ולמנוע את מעשה העגל? זה בדיוק העניין, חייב להיות הפרש בין המוחלט ליחסי. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את הלוחות למטה, אז לא היה מקום ליחסיות של האדם להתערב בכלל. ואז לא היינו זוכים לשבירת הלוחות, ואז לא היינו זוכים ללוחות השניים, ואז לא היינו זוכים לתורה שבעל פה. אז מה הבעיה עם הנוצרים שעושים פסל של אלוהים להבנתם ותפיסתם? הם באמת לא בסדר. אבל הבעיה היא שהם עושים את זה בשם אלוהי ישראל. אם הם היו עושים את זה בשם עבודה זרה שלהם, היה פחות חמור. אבל הם עושים את זה בשם אלוהי ישראל. זה בדיוק מעשה העגל. זאת אומרת, לפי זה, כל המעשה של העגל הוא ההתחלה של הנצרות. זה בדיוק העניין. כן.
בשאלה הוא שואל, בגלל שזה העגל זה לא בסדר.
אם זה
הפנים של כרוב זה היה בסדר, כיוון שהוא מרים את האוכל.
נכון. זה לא מסוגלים של כרוב. אבל הם לא היו מסוגלים לעשות פנים של כרוב. זה בדיוק העניין. כי מה זה לא במקרה שהם עושים עגל.
לא, פה הם
עושים.
עושים פנים של
כרוב. מדוע? הם עושים פנים של כרוב. כן, ישו.
והם קיבלו את זה ממעלה למטה, כי הם מאמינים בתנ"ך. אז למה זה לא בסדר?
הם עושים את זה בבתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר, זה מה שמסביר המהר"ל, מה שמסביר הכוזרי. מה הטעות הראשית של הנצרות לפי רבי יהודה הלוי? זה אנשים לא שמים לב. כולם קוראים מעשה הנוצרי במאמר ראשון. לא קוראים את מה שהוא אומר על הנצרות במאמר רביעי. הוא אומר, הטעות שלהם זה שהם לא יודעים את כיוון התפילה. מעניין מאוד. אם הם היו יודעים את כיוון התפילה, זה לא היה עבודה זרה, והם לא יודעים. זאת אומרת שיש פה... ולכן הם משתחווים לכיוון המקומות שבהם היה עיקר קיבוצם בזמן התפשטות דתם. זאת אומרת, זה נטייה לטבע. זה בדיוק זה. זה חטא העגל. כן. עכשיו אני רוצה, על גבי כל זה, להבין משהו. יש, שלום כבוד הרב, מדוע הרב מציג את מיכה ופסלו כדבר חיובי? בשירת הים רמוז הפסוק עם גלי הים, שהים כעס ורצה כביכול לחסות את בני ישראל בגלל פסל מיכה. וכן ברוב השיעורים בנושא הרבנים, הוא נזכר לגנאי. כלומר, אתה מקשה עליי, איך זה יכול להיות שאני לא אומר כמו כולם? אני אומר את האמת, זה דבר ראשון. דבר שני, ברור שהים רצה לבלוע את ישראל בגלל פסל מיכה, כי פסל מיכה עתיד להיות אסור, עתיד להיות פסול. ולכן זה לא בסדר. זה, אני אמרתי, זה העבודה זרה שבעבודת השם, זה היסוד האלילי של יראת העונש, שמתערב בעבודת השם, אני לא מבין את הבעיה שלך בכלל. כן. למה קוראים לקרובים אלוהים? וכי הקרובים הם התגשמות השם? לא, הם התגשמות אלוהים, לא השם. שלום כבוד הרב, אם באמת זה היה בסדר, אם הם היו עושים קרובים, כי זה בכל מקרה היה ציווי מאוחר יותר, מה חטא נדב ואביהו שעשו משהו שהקדוש ברוך הוא עוד לא ציווה? הם לא חטאו באמת. איפה ראית שנדב ואביהו זה חטא? מה הכוונה שהקרובים הם אלוהים? האם נאמר שכבוד השם מופיע שם, אין זה דומה לתבנית ומסכה? זה בדיוק העניין. מה זה קרוב? קרוב זה כמו מרכבה. זה דבר שרוכבים עליו. כמו הרכב של האלים. כן, הרי בעבודה זרה העתיקה, במיתולוגיה, היו מציגים תמיד את האלים כרוכבים על גבי חיות עם כנפיים. אז גם שאדם, אז מה זה הקרובים? זה איזה מין חיה או צורת אדם עם כנפיים, ועל זה מי רוכב? אף אחד. זה בא לומר שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. כלומר, זה מעשה, הקרובים זה בעצם מעשה אנטי הגשמה. מה אתה אומר? הקרובים זה היה דבר מקובל בכלל בכל התרבות העתיקה. בכל התרבות העתיקה, עוד לפני מתן תורה, היו הגויים עושים, למשל פגסוס, כן? מה זה פגסוס? זה... מי לקח ממי? לקחו מרעיון אמיתי שמקורו בגן עדן, זה הפכו אותו לעבודה זרה, וזה הפכו אותו לעבודה של קדושה. הרי יש קרוב בכניסה לגן עדן, לא? וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים. כתוב, נכון? אז משמע שזה מוטיב קדמון. והמוטיב הקדמון הזה, יש לו ביטוי בקודש, יש לו ביטוי בתומה. עכשיו אני רוצה, מתוך כך להגיע לאיזה מסקנה. אגב, שימו לב, כתוב, לא תעשו איתי אלוהי כסף, ולא עזב לא תעשו לכם. יש איזה רמז מופלא, ראיתי בספר משבצות זהב. הוא אומר, איתי אלוהי כסף, זה פסל מיכה. כי פסל מיכה היה צמוד לשילו. והאשן שהיה עולה מהקורבנות בשילו, היה מתערב עם האשן שהיה עולה מהקורבנות בבית מיכה ועולה שניהם השמיימה. אז לא תעשו ניתי, אלוהי חסף. אלוהי זהב לא תעשו לכם, זה העגל של ירובעם. שכשהייתה מחיצה שהפרידה בין מלכות יהודה למלכות ישראל ואי אפשר היה להגיע, אז זה לכם ולא אצלי. ולכן שם עשו את העגל זהב. טוב, בואו נחזור לנושא. אני רוצה להתקדם פה בנושא של 40 יום שאנחנו פותחים בתקופה הזאת. יש קושי פרשני לוגי גדול מאוד בפרשת קורח. כן. פרשת קורח מביאה טענה נגד משה ואהרון. נכון? מדוע תתנשאו על קהל השם? איך אפשר לטעון טענה כזאת אחרי מעמד הר סיני? הרי במעמד הר סיני כתוב וגם בך יאמינו לעולם. אז מה, זה לא עבד? עד כדי כך שמשה אומר, אם כמות כל האנשים ימותון אלה, לא השם שלך אני, לא מליבי עשיתי. מה זאת אומרת? רגע, אבל היה לך מעמד הר סיני, למה אתה לא מתייחס לזה? מה אתה אומר?
מעמד הר סיני זה האפשרות להגיד את זה.
לא, 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 זה לא עובד אצלי ככה. כלומר, פה יש טענה שכלית. טענה שכלית זה לא בסדר שאהרון ומשה מתנשאים על קהל השם. אבל הראיה שזה בסדר, זה שהיה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני נאמר במפורש. מה?
מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא נגלה לכולם, אז המעלה הזאת היא הופצה לכולם, וכבר זה לא שערה לכם.
אז איך מתקיים וגם בך יאמינו לעולם? אלא מה? אתה אומר מה שכנראה הרמב״ם רומז, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב את מעשה קורח לפני מעמד הר סיני. אז יכול להיות, באמת, לפני מעמד הר סיני יש עדיין מקום לפקפוק במשה, אבל אחרי מעמד הר סיני באמת אי אפשר היה לפקפוק במשה. כן, זה מה שכתוב שם, כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם האדמה, ובמה האמינו בו במעמד הר סיני. ככה כותב הרמב״ם. אבל יש כמה קושיות על דברי הרמב״ם, מה זה האוהל מועד שם? נגיד שהיה איזה עוד אוהל מועד לפני המשכן, כל מיני דברים כאלה, זה קצת קשה לקבל. אני טוען שכל המעשה של קורח התרחש ב-40 יום האלה. אותם 40 יום שבהם משה מתפלל בתחתית ההר, בין שבירת הלוחות לעלייתו של משה, זהו הזמן שבו התרחש מעשה קורח. ועכשיו אני רוצה גם להביא ראיות למה שאני אומר. מה אתה אומר? אז אני אגיד לך מה הייתה הסברה. הסברה היא כזאת, נכון, משה, הקדוש ברוך הוא שלח אותך, אין שום ספק, אבל אתה שברת את הלוחות שלו. אתה חטאת נגד השליחות שלך. מה עם אהרון? נכון, הקדוש ברוך הוא בחר בך כפה של משה. עשית את העגל. כלומר, יש כאן טענה פרסונלית שדבר השם משתנה לפי המקבל. זאת אומרת, משה ואהרון אכן נבחרו, אבל הם עשו דברים שלא יעשו. לכן, משה עכשיו צריך להגיד, כי השם שלך אני לעשות את כל המעשים האלה, על איזה מעשה משה מדבר? על שבירת הלוחות. יפה, אומר, אני שברתי את הלוחות, זה רצון השם היה. יפה, קורח זה נצרות חמש יחידות, בול. עכשיו בואו נמשיך עוד. מה הטענה, בעצם מי כן היה בסדר במעשה העגל? מי כן היה בסדר? שבט לוי, לא? שבט לוי. עכשיו, זה מהתנה, כל העדה כולם קדושים. איזה עדה? שבט לוי. ולכן התשובה של משה היא שמעונה בני לוי. המעט מכם, כי הבדיל השם אלוהי ישראל אתכם, מעדת ישראל, וביקשתם גם כהונה. עכשיו, הכהונה כנראה לא נקבעה, כי הרי באים 250 איש ואנשים משבט ראובן. מה הם רוצים? הם רוצים כהונה. למה? אמרו, הרי הכהונה בבכורות, עדיין לא נקבע שהכהונה תעבור לבני אהרון, ולכן אנחנו מתנגדים. ברור? עכשיו, ומדוע תתנסהו על קהל השם? זה, מה זה להתנסה? להתנסה אפשר להגיד התפקיד. אנחנו נראה גם שזה ביטוי גיאוגרפי. איפה משה ישב במשך אותם 40 יום שבהם הוא התנפל? איפה משה ישב באותם 40 יום שבהם הוא התנפל לפני השם? איפה בתחתית ההר? כל העם היה בתחתית ההר. איפה? איפה היה האוהל שלו? פשוט, פרשת כי תשא כתוב. ומשה ייקח את האוהל ונטלו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. זאת אומרת שמשה עשה לו אוהל מועד, לפני שהיה המשכן, עשה לו אוהל מועד מחוץ למחנה ישראל בתחתית ההר. אם זה בתחתית ההר, זה מקום יותר גבוה מאשר שער המחנה. לכן משה קורא לדתן ואבירם, שנשארו בתוך המחנה, ואומרים, לא נעלה. למה לא נעלה? פיזית. אתם עכשיו שמתם את עצמכם במקום יותר גבוה מכל העם, אנחנו נשארים בתוך העם. אז לפי זה ש... היה משכן, כתוב, העלו מעל למשכן קורח, דתן ואבירם. איפה היה המשכן הזה? בתוך המחנה. כלומר, להם יש עמדת קורח. משה בחוץ, והם בפנים. עכשיו, משה אומר להם, בואו נעשה מבחן. קחו לכם מחתות, קורח וכל הדתו, ושימו, ותקחו אש, שימו עליהם כתורת, מחר לפני השם. מה זה לפני השם? איפה זה? באוהל מועד של משה. מה יש באוהל מועד של משה? איזה חפצים יש שם?
שברי לוחות.
שברי לוחות. כלומר, יש לו כנראה ארון עם שברי לוחות, וזה האוהל מועד. אין שם לא לוחות שניים, ולא מזבח, ולא כלום. הם באים ומקטירים כתורת. עכשיו, האפשרות שמי שלא כהן יקטיר כתורת, היא אפשרות נדירה. איפה מצאנו עוד מישהו שמביא כתורת והוא לא כהן? הנשיאים. בחנוכת המשכן זה היה תקופה של המעבר מהכתרת כתורת על ידי זרים להכתרת כתורת על ידי כהנים. אז בשלב הזה עדיין שייך להכתיר כתורת. עכשיו הם מביאים מחתות, משה אומר לאלעזר להרים את המחתות מתוך השריפה, נכון? מה עושים עם המחתות האלה? ריקוי פחים, ציפוי למזבח. איזה מזבח? נחושת. אם מזבח הנחושת כבר קיים, אז יש לו כבר ריקוי פחים. זה הוכחה שהמזבח עוד לא נעשה. מובן? מובן מה שאני אומר? עכשיו, שאלה. למה הוא פונה לאלעזר הכהן? למה לא יפנה לנדב ואביהו שירימו את המחתות? לא. נדב ואביהו עדיין היו בחיים. עוד לא נעשתה חנוכת המשכן לפי זה. אלא נדב ואביהו היו בכורות. עליהם אין טענה. כלומר, הם מחוץ לדיון. הטענה היא נגד זה שאהרון ממנה את אלעזר בנו לכהן. זה שהוא ממנה את בנו נדב, או את התאום של נדב אביהו לכהנים, זה בסדר, כי הציבור המתקומם הוא בעד כהונה של בכורות. אבל הם נגד כהונתו של אלעזר. לכן אלעזר הופך להיות הדמות המרכזית.
למה אביהו?
מה?
איזה
שהוא
תאום, זה
שפעי חצום,
אבל...
אז הם שניהם בכורות.
מה זה כאן בהלכה כזאת?
למה לא? אני מכיר שני בכורות, שני תאומים שהיו שניהם בכורות, עשיו ויעקב. בסדר, עוד לא... מה? שניהם בכור, נכון?
אז למה הוא צריך למכור לו את הבכורה?
טוב, בסדר, זה עוד לא נקבע הדבר. יש פה ויכוח ביניהם. אבל בסוף יוצא שיעקב הפך להיות הבכור. זאת אומרת, נדב ואביהו זה בסדר. אבל מה עם אלעזר? על זה יש טענה. לכן אלעזר שם הופך להיות הדמות המרכזית. הוא מרים את המחתות, והם ישימו את זה בתוך, בתוך ריקוי פחים למזבח כשהוא ייבנה. עכשיו, אני מתחיל להבין כמה דברים לפי זה. כל הפרשה שבאה אחרי זה של פרה אדומה. כן, הרי מיד אחרי הפרשה של קורח, יש מעשה הפרה. ואלעזר הוא זה שצריך לעשות את הפרה. כן? עכשיו, למה צריך לעשות פרה אדומה? מה אמרו חז"ל? לחפר על חטא העגל. אם זה קורה שנה אחר כך, למה זה קורה? אלא זה קרה מיד אחר כך. זה היה כדי לחפר על מעשה העגל, לקחו את אלעזר, והוא זה שעושה את הפרה האדומה, פתח אוהל מועד. איזה אוהל מועד? אותו אוהל מועד של משה. לכן שם אין מזבח. ולכן גם הוא הדמות המרכזית, כאמור. עכשיו, דבר נוסף, אני רוצה להבין לפי זה, הסיפור של בנות צלופחד, שקראנו בפרשת השבוע שעבר. כן? פרשת פנחס. הם אומרות, אבינו מת במדבר, הוא לא היה בעדת קורח, וזה למה יגרה... למה יגרה חלקו של אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן, תנה לנו נחלה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בסדר. אבל עם מי תתחתנו בנות צלופחד? עם בני דודים. ואז הם מתחתנות עם הבני דודים והכל בסדר. יוצא שהם חיכו לפחות 40 שנה שהתחתנו. יש מדרשים כאלה שאומרים שהם היו צדיקות, השאלה הזאת ככה נקרא אצלם כל ימי המדבר, הם לא הסכימו להתחתן עד שמשה לא יפסוק להם עם מי להתחתן. 40 שנה... אבל גם לא מובן, למה אמרו, ואבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח. והוא לא היה, תגיד שהוא לא היה, יש כמה חטאים שעשו במדבר, ששם מתו אנשים. אלא מה? מוכרחים לומר, שבעצם כל הסיפור הזה קורה בתוך 40 יום ו-40 לילה. של ההתנפלות של משה, ואז משה פותר להם את הבעיה, ולכן לא היה בעדת קורח, כי זה עכשיו קרה. זה עכשיו קרה, ומשה אומר להם, בסדר, אז תתחתו עם הבדידודים שלכם. אז מה הקושי שיש שם? שהן עומדות לפני משה ואלעזר הכהן והניסים. למה לא אהרון? זה נותן את הרושם שכאילו אהרון מת מזמן. אבל לא, אפשר להגיד שאהרון כאן הוא עומד מחוץ לדיון. כי הוא בתקופה שבה הוויכוח צריך לחזק את מעמדו של אלעזר הכהן. יוצא לפי זה שכל המעשה של קורח הוא אפשרי, זה סדק באמון במשה. שהוא אפשרי בעקבות שבירת הלוחות. עכשיו, אז מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שהבחירה במשה איננה תלויה בשלמות הלוחות. והבחירה באהרון איננה תלויה בזה שהוא עשה או לא עשה את העגל. אלא זה תלוי בזה שהשם מתגלה אליהם, כיוון שהשם החליט להתגלות עליהם, מתוך כך הם הנאמנים. זה אומר גם שיש תיקון לשבירת הלוחות ותיקון לחטא העגל. צהריים מצוינים לרב היקר. הרב הזכיר את הנוצרים שהם טועים בהבנתם. אך בעומקם של דברים, אם הנצרות נוצרה מהיהדות וגם ישו היה יהודי, אז בעצם הבעיה בנו. ואז העולם יתוקן בתודה ושנתבשר בשורות טובות. המילה בשורה פה מפריע לי, כן, בהקשר הזה. אבל... כן, זאת אומרת שזה שהנצרות יצאה מהיהדות זה בגלל פשלות שלנו, זה נכון. טוב. מה אומר הרב על הדעה שפסל מיכה נעשה או בזמן בו הוא מופיע, כלומר, אחרי שמשון, או בן יהושע לעתניאל, שנאמר שם ובימים ההם אין מלך שישראל איש הישר בעיניו. טוב, אז יש דעה כזאת, רק שזה לא מה שכתוב בחז"ל. לגבי עבודת הנוצרים, מה הבעיה בזה שהם משתחווים לפסל של אלוהי ישראל? זה נשמע דווקא אידיאלי. האם זה לא עדיף מסתם עבודה זרה? זה הרבה יותר חמור. זה מה שנקרא, הוא עמד צלם בהיכל. זה ב-17 בתמוז. זאת אומרת ש... לוקחים את אלוהי ישראל נגד ישראל. כלומר, לוקחים את כל מה שעם ישראל מייצג, והופכים אותו למיתוס כדי להילחם בעם השם. נו, זה יותר גרוע, לא? טוב, שנתבשר בשורות טובות. אמן. אמן. כל טוב.